יום ראשון, פרשת וישרואי. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של השבוע עם מעשה מצמרר שקרה לפני שבועיים-שלוש, שממחיש את הזהירות העצומה שנדרשת בממון. בשכונת רמת שלמה הלך לבית עולמו הרב שמשון ויינר זכר צדיק לברוכה. הוא היה מדמויות תורות של השכונה. הרבה אנשים הכירו אותו מהכותל, כותל המערב, ושם הקפיד לצעוד כל שבוע, כל שבת, מדי שבת ושבתו עשרות שנים, בשנות שיבה כמו בשנות בחרות. ובסום תשע בבואי רואים אותו יושב על הרצפה שם ומקונן בבחייה שעות ארוכות, עד חצות היום ממש של, על חורבן הבית. אבל עם כל זה הוא עד דמות נכבדת אל הכלים במלוא מובן המילה. ויחד עם זה הוא ידע להאיר חוב, להאיר פנים, סליחה, לכל אדם. עם השתתף בקביעות, בשיעורי תוירה, מסגרות לימוד בבוקר, בערב, והוא נזהר מאוד, נזהר ביותר, במורן חברון. ולמרבה הכאב והצער, אחרי שהוא נדבק בנגיף הקורונה, הוא נפטר. למחרת הלוויה, למחרת הלילה שהוא נטמן, אז הוא הגיע בחלום לבת שלו, והוא אמר לה, יש לי חוב כספי לארגון אור יוסף. הבת שלו התעוררה בבהלה, ומיד הבוקר שאלה את את האימא, האם יכול להיות שאבא נשאר חייב כסף למישהו? אז היא מיד אמרה על מנה, לא נראה לי שיש לו איזה חוב. אז היא בכל זאת שאלה, אולי הוא היה חייב משהו לאור יוסף, ומיד היא נזכרה, שבאמת לפני שבוע, הוא אמר ככה מסיח לפיתומוי, אני חייב 10 שקל לאור יוסף. אז מיד הם יצרו קשר עם הרב אברום דיין, מארגון אור יוסף, שאמר בפה מלא, אני מוכל לרב שמשון בן עקיבא מיכאל. לא לפני שהם שילמו את הסכום, ותרמו סכום נוסף לצדוקה לעילוי משמתו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו משחילים עוד דברים נפלאים, זה מגילון אביניני, מספר הגנחוס את רב שמעון שפיצר שליטה. מספר לו איזה מנהל חנות, שרצה לפרסם במבצעים לסחורה שלו. וכיוון שיודע שהוא מפרסם ככה סתם, אז הוא מיד מרגיש שהפרסום כביכול הוא זה שהביא לו את הברוכה והצלוחה, הוא יכול להתרחק מזה מהקדש ברוך הוא. אז הוא גמר עומר בליבו לעכב את הפרסום עד שהוא הרגיש בלב, היטב היטב את ההרגוש הזה, שפרסום לא יכול להועיל כלום, אם לא שככה נקבע עליו לשמיים, ושהוא עושה ככה רק בגלל דרך הוילום. באמת ככה הוא עושה, עיקב את הפרסום, עד שהידיעה הזאת התנחלה אצלו ככה חזק בלב, ורק אז פרסם את המבצעים. הוא מספר שקרו לו דברים שהוא עצמו לא שיער ולא פילל. הוא אומר, מה שקרה ככה, בגלל כל מיני סיבות שונות, הקהל העיקרי שנחשף לפרסום, הוא לא היה קהל יד של המבצעים, והוא לא היה זכאי ליהנות מהם לפי הכלים שנקבעו. ואילו הקהל שכן היה זכאי למבצעים, שהיה היד העיקרי של הפרסום, בכלל לא נחשף אליו. כך שהתברר, זה מפרע שבאמת הפרסום לא היה שום דבר. באותו זמן ממש התקשו מאיזו חברה מפורסמת לעשות את לו הזמנה מאוד גדולה. הוא היה צריך להתמסר כל כולו בשביל לספק להם את הסחורה. ואז התברר שאם הפרסום באמת הערס את הפעולה, אולי היה יכול להתמסר בשביל ההזמנה הזאת, כי הוא היה צריך להתמסר למחירות הקטנות של שקל, שני שקל. אז התברר לו שקדוש ברוך הוא עזר לו שהפרסום לא פעל את הפעולה, וכך הוא זכה לברכה והצלחה מופלגת. אז מוסר השכל העיקרי מהסיפור הזה אומר הרב שפיצר, שרק כשאדם מתבונן בידיעה הזאת שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, רק אז תשרה בברוכה. וכשהיא תשרה, לכן כבר צריך לעשות שום דבר, וגם צריך לעשות משהו, המרכה הזאת תאיר לו את הראש, תאיר לו את המוח, לדעת מה לעשות. הרמוד שלונימר סיפר שהוא שמע פעם רב סחרולייב סלונימר, הבן הבכור של הדברי שמואל מסלונימר, שפעם הוא נקלע לאיזה עיר, אדס, מוצא שם איזה חסיד לובביץ' שהתפעל ככה בדוויקוס, שוגל באורך דוד, הוא ראה איך שהוא מכניס את היד לכיס להוציא את הארנק, והוא רואה שהארנק לא נמצא, אז הוא ראה, ופשוט נהיה חיוור, היה שם ארנק עם המון המון כסף, אבל מיד הוא התיישב על המקום, הסתכל קצת וככה עברו כמה רגעים, והוא חזר והנאמן המשיך להתפעל כרגיל. וגם הצבע של הפנים חזר לו, כי הוא לא קרה כלום. טוב, אחרי 18 הוא הוריד את התפילין, יצא החוצה, וחזר באמת תוך כמה דקות עם ארנק ביד, עם פנים שמחות. אז אחרי התפילה ניגש אליו הפסיכולוג, שאל אותו מה הוא חשב בזמן שהוא גילה שארנק לא נמצא. אז הוא ענה לו, שאני הייתי בעצם לפני התפילה במקווה. כשהייתי שארנק לא נמצא, שם אז הבנתי שהוא נפל שם. אז רציתי מיד לרוץ. למקווה להציל את הכסף, אבל חשבתי, הרי בדרך הטבע הארנק לא צריך להיות אליו במקום שהוא נפל. הרי שסורבים הוא מסתובבים שמים שזה לא ימה לי, אלא מה? ייתכן שקדוש ברוך הוא עשה נס, הסתיר אותו מעיני בני אדם. נו, אז אם נס, מה צריך ללכת באמצע התפילה? הרי אם זה נס, אז שעה קטנה לא תעלה ולא תוריד. קשה לקדוש ברוך הוא לשמור אותו עוד שעה קטנה. באמת שסיימתי את התפילה, אז יצאתי החוצה ומצאתי אותו שם. אז התבטר בסך הלב שאת ההתלהבות והשתפכות הנפש שהיה לו לאותו חסיד, הוא ראה אצל עוד אנשים, אבל את אותו יישוב הדת שהיה לו אחרי זה, זה לא ראיתי אף פעם. הספר הזה יהודי, מהחברים שיושבים מקשיבים לשיעור, הוא ממשיך מספר הרב שפיצר, שפעם גם נבד לו כרטיס ארנק עם הרבה כרטיסי אשראי, על איזה אוטובוס שזה היה שייך לאיזה ערבי, הוא היה הבעלים של האוטובוס מזה כפר ערבי, שנסע איתו מביתר לירושלים, במשך שבועיים הוא ניסה להשיג את בעל האוטובוס, לא הצליח. ובמשך כל אותם השבועיים הוא עקב אחרי המצב של הכרטיסי האשראי וקשורה שלא משכים כסף, אז הוא לא ביטל אותו. וכשנגמרו, וזהו, אחרי שבועיים הוא החליט שהוא מתייאש, הוא מבטל את הכרטיסי האשראי. אבל רגע לפני שהוא התקשר לחברת האשראי לבטל, אז הוא החליט להתיישב קצת בדייטוי, ולהגיד, אמר רבי ניומין, לתת פרוטלית לדקה. עשה ככה, תוך כדי דיבור, הטלפון שלו מצלצל. ועל הקו נשמע יהודי שמבשר לו שהוא נוסע עכשיו באוטובוס מבית שמש לירושלים, והרגל שלי אומר לו בטלפון, נתקלת באיזה משהו, אני מרים, הוא היה ארנק מלא כרטיסי אשראי, הרי שלך לפניך. והוא ממשיך ואומר שהמוצא, דרך הטבע לא הסיכום שאני יודע מיד מי זה, של מי זה. אבל שאלתי איתך, זה שיושב, שזה, אם הוא מכיר אותך, מה בטח, בטח, לפני שבוע, כן, מכיר אותו. אז באוטובוס שנסע עם בית שמש לירושלים, ישב איזה ידוי אחד מביתר, והוא מסר לו את זה, וככה תוך כמה שעות זה הגיע עד אליו הביתה. אז הוא אומר, איך אפשר להסביר את זה? ארנק מלא וגדוש נמצא בספסלים של אוטובוס, של נהג ערבי, אף אחד לא שם לב. אפשר להבין מה בדיוק קרה כשבא לעבד עם מזכר מה הקודש ברוך הוא. רגעים של יהודי נתקלות בארנק, ומשם העניינים מתגלגלים במהירות סי, עד שארנק מגיע לפתחו של בעל העבדה בלי שום מעמד. זה רק עובדה אחת מיני אלפי עבדות שמעידות על זה, שכשאדם מתיישב בדעתו, בהרבה מהמקרים לא צריך לעשות כלום. סיכום הדברים אומר רב שפיצר, שאדם צריך להתיישב בדעתו, רק יקרה אחד מהשתיים, משהו לא צריך לעשות כלום, הוא לא מרגיש ככה. ואם הוא לא מרגיש ככה, אז כפי הנראה צריך להתיישב בדעתו יותר. עוד שהוא צריך לעשות, אבל האור שיעיר בו מחוות אותו יישוב דעת, הוא זה שיראה לו מהו הדבר שנכון לעשות אותו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. והר סיני אושן כולוי לפני אשר יורד, אולו בשם, השם בו אש, ויהיה לשונו כאש ינקיב שם. בגיליון דז ואמונו, ובא שמאי זה מופלא, שסיפר הגאון רבי מנואל טולדאנו שליטה. עכשיו לכם ששת הימים שיקבסו את סיני, אז היו כמה שהלכו להביא אבנים מהר סיני, מאותו מקום שעליו קיבלנו את התוירה. אז יהודי מלמד תלמותר שיביא גם אבנים כאלה מחר אותם, ספר שהוא קנה אותם. הוא אומר, באבנים האלו היה דבר פלא, על כל אבן ואבן, מכל הצדדים והכיוונים, השתקף מעין ציור של סנה, שיח קטן. אבן הייתה בצבע חום, ובתוך האבן הופיעה צורה של סנה בצבע אפור, וביותר, גם תיקח את האבן, נשבור אותה לכמה חלקים, אז על כל חלק וחלק יופיע הציור הזה. פלא. התופעה הזאת היא הוזכרה כבר לפני שנים רבות במכתב שנשלח אל יהודי ספרד, ששם הוא מתאר את התופעה המופלאה הזאת, הוא שלח להם אבנים כאלה, הוא הביא את הדברי אבן עזרא, שהוא כתב שמקום הר סיני קורא בתחילה הרי אלוהיקים או הר חורב, שמתגלה עליו השם בסנה, אז הוא קבע שמו ליקרות הר סיני. באותם ימים, כשהוא מספר, שאלתי את האבנים האלה, ספר הרב טוביה דנה, צריך להיות בפריז, הוא לקח את האבנים האלה להראות שם. באותו מקום היה פרופסור גוי. הפרופסור גוי הזה התמחה בתחום הגיאולוגיה, זה בעצם מדע של האדמות והאבנים. אז הוא הביא לפניו את האבנים האלה, הוא שאל אותם, שאל אותו אם הוא יודע לתת הסבר מדעי למחזה הזה. מיד הוא אמר שהחומר הכסוף שנמצא במרכז של האבן, הוא חומר שקרוי מגנזיום, והוא עשוי ממתכת. החומר הזה נדבק על האבן. הוא הסביר שמן הסתם, צריך להגיד שבראש הר סיני הייתה שכבה גדולה מאוד של מגנזיום, ובמעמד הר סיני, כדש ברוך הוא ירד על ההר, אז הר כולו התחמם מאוד, והשכבה הזאת נמסה, וגם האבנים התחממו, וככה זה נכנס פנימה. אז אומר, ייתכן שזה נרמז בפוסוק, אורים נוזלו בפני השם זה סיני, כך כתוב בשופטים, פרק ה' פסוק ה', שהאש הגדולה גרמה להמיס את החומר הזה שמצוי על ההר, ואכן במעמד הר סיני התחמם כל ההר מאוד, וזה אנחנו לא צריכים לאותו גאולוג, שזה פסוק מפורש, והר סיני יושן כולו, בפני השיר עוד אלו בשם באש, והיה לשון וכי שנקיב שם. ואין הכוונה של הפוסוק להגיד שהאש ירד בה שם איש אל תא שם, שרי ודאי, זה לא כבודו של מקום שיהיה השן יוצא מהאש. אפילו יש שם האוכל לא הייתה מוציאה השן לפני כבוד המקדש. כמו שאמרו בגמורה, אלא בגלל החום שיצא מאותה אש. אז רואים את הגובה של החום הזה. טוב, אבל הוא שאל אותו כבר, למה זה נהיה דווקא בצורה של סנה, זה הוא כבר לא ידע לנו. ואנחנו ממשיכים עם קטע מרטיט שמופיע בכתבי זיכרונותיו של רבי יצחק אלחנן גיברלטר. חודש חשוון תש"ב, הוא אומר, התקיימה האקציה הגדולה ביותר, נלקחו אל המוות כ-40% תושבי הגטו, 14,000 אנשים נשים וטף נלקחו לפורט התשיעי להריגה. הגרמנים הודיעו קודם לכן על האקציה, וידענו שמספר הנלקחים יהיה גדול. אני זוכר שלילה קודם אמר לי אח שלי, רב רפואל, בוא ונראה את השמיים והכוכבים, נתפעל לריבוני של עולם, שייתן לנו לזכות ולראות גם אחר את השמיים התורים והכוכבים. באותו לילה נורא, לפני האקציה, פניתי לאבא שלי זצ"ל, שביקשתי שירשה לי לפנות בוקר, אני הולך תפילין, אפילו שאני בן 12 שנה, בן 12 ו-4 חודשים, כי אולי זה היום האחרון שאני חי, רוצה לזכות לבוא לעולם הבא אחרי הנחת תפילין, אבא הסכים, עד בשעה 6, שהיינו צריכים לצאת למגרש, עדיין היה קצת חשוב, יכול לא להסתכל על השמיים, לראות אם הגיע הזמן תפילין, והוא אמר לי שאני יכול לברך ונניח תפילין. זהו רגעים ספורים, הנחתי לפעם הראשונה, חי תפילין, הספק להגיד רק פרשה אחת ששמע, ומיד רצנו שם, מי שימצא אחר השעה שיש בבוקר בבית, ירצחו אותו השלך. ואנחנו ממשיכים שיג ושיח באדיבות אוכלוסייה, שיש פה הוראות, הדרכות ומעשים עם אורון אגרח קניבסקי, שרשימו על די נכדו, שבריה. בחור ישיבה צעיר, אבן 21 באותו זמן נכנס, ושאל שיש מעליו אח ואחות, ועדיין לא התחתנו, והגיע הזמן לי לשמוע שידוכים, וגם משגיח בישיבה אמר לי שאני צריך לצאת. אבל אמא שלי מאוד מצטערת מזה, שאני אעקוף את האחים הגדולים שלי, ואני לא רוצה לצייר אותה, לא רוצה לפגוע בה, מה לעשות? אז אני אמר לך, אם באמת ההורים צריכים לחתן לפי הסדר, אבל אתה מצווה ומתחייב, מצווה מוכרב להתחתן, זה המצווה שלך. ולכן, אתה יכול לבקש שתכנים שיעזרו לך, תגיד לי, אמא שלך שאין לה מה להיפגע, כי זה החיוב שלך. ודאי שמותר להורים לעזור לך ולהתחתן, רק שהם צריכים לנסות ולחתן את הילדים לפי הסדר. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השו"ת היומי. שאלה משולחנו של הרב גורן, אמרו אותך לי, בשברצות שליטה. יהודי קיבל צ'ק של 500 שקל להפקיד אותו. הוא חתם מאחור את השם, קוראים לו יהודה, והוא חתם את השם יהודה, אבל בלי דלת, יהוד כבבכי. האם יש איסור למחוק, או שכיוון שהוא לא התכוון לשם מקווה שזה יהיה מותר, והם מותר להפקיד את זה בבנק, כי הרי בבנק עצמם באיזשהו שלב משמידים את הצ'קים. אז הוא מביא את השח בירדש, שם של קדושה שלא נכתב בשם קדושה, מותר למחוק בצורך תיקון דווקא. זאת אומרת, שם כתב בספר תורה שם בטעות שלא שם קדושה, מותר למחוק ולתקן את הספר תורה. אבל מאחורי הצ'ק שאין שום צורך תיקון, אז יהיה אסור. הרגע מובא במקדוש מעט. שלפי השח, אם הוא כתב על נייר או כלי, יהיה אסור למחוק את זה, שרק את דבר תורה לצורך תיקון. לכן הוא אומר להחמיר שלא למחוק בידיים, אלא לחתום עוד פעם חתימה מלאה, הוא יוכל להפקיד. גם יגרם בזה איבוד אחרי זה בבנק שישמידו את זה, כיוון שמן הדין הוא לא קדוש. והטוב יעשה, כפי שיהיה צדידי הרב המלך בש, שליטה אומר פה הרב שוורצבוד, שפקיד זה על ידי חלפן במערכת צריקה, וככה שקט שער בידו, ויחתוך מקום השם ויגנוז אותו. שזה תראה שם השח, אפילו שלא לצורך תיקון. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדפיים, מדוע לא לבאר בסרזר אל מלצר את חתנו למונית. הגמרא שלנו בסוף עם דף עין א', אומרת ויסח שמח לרבו אצלנו יום טוב ואח ונשמחו. רבים תמו על זה שהרי אח זה תמיד לשון מיעוט, איך דרשו את זה כאן לריבוי? בדרשה שנעשה אחרי השואה הנורא באירופה אמר הגויים ושמודו את וולקין הבד לוקוץ', שהפסוק מתייחס למה שנאמר לפניו, ושמחתו בחגיכו, עתו, ובינכו, וביתכו, ועבדוכו, ועמודכו, והלוי, והגר, והיוצא מלמון אשר בשורךו. והנה אמר הרב וולקין, לפונים בישראל היו משפחות גדולות, משרפות, כשהגיעו ימי החג, היה במי לשמוח, שמחה הייתה טבעית. כל אחד היה מסב על שולחנו, בוא נו, כשיסי לזה, תמצאו ולא. עכשיו נשאר אחד מאיר, שניים ממשפחה, אין לנו סבא או סבתא, דודה, דודה, נשאר רק היתום והאלמנה. ובכל זאת, גם במצב נורא שכזה, יש לנו חובה לשמוח. זו הכוונה ויסח שמח. שאחי נדרש בלשון מיעוט, כלומר, גם עכשיו שנשארת לבד, צריך להיות בשמחה. הגאון רבי יצחק זילברשטיין מספר שכשהוא למד בעץ חיים, היה שם איזה מייסה שהגיע לבקר רב אהרן קוטלר, חתן של רבי צור זלמן. ביחד עם הנכד שלו, רב שניאור, שיצאו, אז כולם ליוו אותם, ורואים שכידוע, רב אהרן והבן של רב שניאור, ניצלו כידוע בניסי ניסים, מציפורני הנאצים השואה. אחרי שהיה קצרה בארץ ישראל, הם חזרו לאמריקה, ולא חזרו, נסו לאמריקה, ורב אהרן זכה להיות שם מקימי התורה, ביבשת האמריקאית, והבן רב שניאור, אז תקופת ירוסה, החתונה הייתה אמורה להארך מיד, כשהוא חוזר לשם, והיה התרגשות גדולה, הייתה ניכרת ברב סזלמן, בזמן שחתנו ונכדו נפרדו ממנו, ירדו בגר המדרגות, מדרכם לרכב שהמתין למטה, שהיה אמור להוביל אותם לשדה התעופה, ואז שמו לב תמידי תמותרה, שברב סזלמן לא ירד עד לחום, מה שלא רק ליבת רב שניאור והאביב עד באמצע המדרגות, שהובילו מהדירה לכביש, נשק ונפרד ממנו. אז תלמידי תמותרה ביקשו לדעת למה הוא לא ירד הגאון עד למכונית, שאלו אותו, הוא אמר להם, תשובה מרטיטת לב, צריכה להריד את ליבו של כל אחד ואחד מאיתנו, הרי לא כל חבריו שנרדי שניאו, זכו להגיע למצב שהוא נמצא עכשיו. רובם נשחטו ונעקדו על קידוש השם, ואז אנחנו בכלל להגיע לחופה. נקטפו במיטב שנותיהם. אז איך יש באפשרותי לרדת עד לרחוב ולנשק אותו לעיני כולם, להפגין בזה את השמחה שלי. הרי יש משפחות רבות שלא הגיעו לרגע. דברים נפלאים שהתפרסמו בטוב חייבי. ולסיום רבותיי, חזקות יומית, בספר ערך אפיים, הוא כותב שהוא שמע בשם קדוש אחד, שמה צריך להראות כעס, היה דרכו לומר לשם ייחוד, שהכוונה שלו בזה, רק לעשות נחת רוח לריבון שלנו, ולכן אמר לשם ייחוד, כמו הציטוט ותפילין, ונראה שזה גם הייתה הכוונה שלו, שרק נראה כועס, אבל לא שיחוס בלב. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שלא כולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, צורות טובות, שבוע טוב, וכל טוב סלם.